שירה לא זמן יותר לשאלות. הנושא הוא בכל זאת נושא מאוד מאוד קשה. נושא, הייתי אומר, וירטואלי. מנותק מהמציאות שלנו, שהוא תפיסת המציאות. למה מנותק? כי אנחנו נמצאים, כמו שכתוב בכל הספרים הקדושים, בחלום, בחוסר הכרה מהמציאות האמיתית. כמו שנתנו לנו ככה מכה חזקה לראש, ואנחנו נכנסנו לחוסר הכרה. ובתוך החוסר הכרה הזאת, או בתוך החלום, אנחנו נמצאים ומדמים לעצמנו שאנחנו נמצאים באיזה מציאות. כמו שאדם שנמצא בחלום, אז הוא עובר שם כל מיני מאורעות, ונראה לו שחי. אבל אם אנחנו כל הזמן נמצאים בתוך החלון, איך מהחלום הזה אנחנו יכולים להרגיש שזה חלום? בלתי אפשרי. לכן המקובלים שנמצאים מחוץ למציאות שלנו, בהרגשתם שעלו מעל המציאות שלנו, שחזרו להכרה מחוסר הכרה, אז הם מספרים לנו שתדעו שאתם נמצאים בחוסר הכרה מהמצב האמיתי, איפה שאנחנו באמת, שאתם מנותקים מהמציאות האמיתית, כמו אדם, נגיד, לא שפוי בדעתו, משוגע, שבעולם שלנו הוא חי בתוך העולם שלו הפנימי, וכך אנחנו חיים בתוך העולם שלנו הפנימי ולא מרגישים שיש כאן משהו לגמרי לגמרי מחוץ לנו. ושם נמצאים המקובלים, אלו אנשים שעברו כבר את המחסום ורואים מציאות האמיתית. לכן העולם שלנו, מה שאנחנו מרגישים, הוא נקרא עולם המדומה, או כתוב, כשמחזיר הבורא אותנו לרוחניות, אז אנחנו מבינים שהיינו כחולמים. מאיפה אנחנו יכולים להבין בעצמנו כאן, מתוך העולם הזה, שיש באמת מציאות מחוץ לנו, שיש כאן משהו מיוחד? מזה שאנחנו חוקרים את המציאות שלנו, וגם כן מתוכה אנחנו מרגישים שזה לא מספיק מה שאנחנו תופסים. אנחנו מרגישים שיש מהירות, מהירות התפיסה, זמן, מקום, יותר ממה שאנחנו תופסים בחמישה חושים שלנו. אנחנו מרחיבים על ידי כל מיני מכשירים את טווח הקליטה שלנו בזמן, במקום, במהירות, אבל זה לא מספיק. אנחנו חוקרים את כל מיני צורות החיים שיש חוץ מאיתנו, ואנחנו רואים עד כמה שהם תופסים מציאות אחרת. זבובים, דובים, צפרדעים, נחשים, כלבים אפילו וחתולים שנמצאים לידינו, הם תופסים את המציאות אחרת. כלב רואה הכל בכל מיני שדות של הריח, כתמים כאלה של הריח. הנחש רואה את הכל בתוך כתמי החום וקור. הדבורה רואה הכל בצורה כזאת שהכל מחולק לאלפי אלפי אלפי מסכים קטנים, כמו שהרבה מסכי טלוויזיה נמצאים אחד ליד השני, וכו' וכו'. זאת אומרת, יש לכל חי תפיסת המציאות בצורה אחרת. אבל כולם הם תופסים את המציאות בסופו של דבר, איזה מציאות? אם אני הייתי ללא עיניים, ללא אוזניים, איך אני הייתי תופס? מה אני הייתי תופס? מה העולם שלא היינו תופסים אותו בגלי ראייה או בגלי שמיעה. אנחנו מתחילים לחשוב על זה, כי בסופו של דבר אפשר לחיות בעולם כזה גם כן. ואם כך, שאנחנו יכולים להפחית בחושים שלנו, מחוץ לחמישה חושים, שיש לנו נגיד איזה קופסה, ובתוך קופסה הזאת יש לנו חמישה ערוצים שנכנסים, שאני תופס כביכול מבחוץ. אין? משהו יש כאן מבחוץ. מחוץ לי. ודרך הראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש נכנסים בי כל מיני כביכול התפלויות מבחוץ. הם כולם מתרכזים אצלי, עוברים דרך כל מיני עיבודים יחד עם הזיכרון, עם הרצון שלי, ומופיעים אצלי כאן באיזשהו מסך קולנועי כזה, ונותנים לי באחורית הראש איזו תמונה. כאן אני רואה תמונה, תמונת המציאות. על המסך. אם יחסר לי אוריה או שנייה או טעם או ריח או מישוש, אז אני אראה מציאות פחותה יותר. אם כך, אז יכול להיות שלא יחסר, אלא אולי אני יכול להוסיף עוד כל מיני חושים הנוספים, ואז אני אראה מציאות יותר גדולה, רחבה. יכול להיות שכן, רק איזה. עכשיו אני מרגיש את העולם, נו, אני יכול להגיד שחסרות לי משקפיים, כי אני יודע מה זה לראות טוב, ופחות או יותר, או איזשהו מכשיר שמיעה. אבל אם אני לא יודע איזה עוד חוש חסר לי, חוש השישי, אז איך אני יכול להגיע אליו? זה כמו שלא יחסר לי אצבע שישית על כף ידי. אני לא יכול להרגיש כלום בחיסרון הזה. חסר? לא. ולכן אנחנו לגמרי לגמרי בעולם שלנו, חוץ מזה שאנחנו מבינים שתופסים חלק הקטן מהמציאות, אנחנו גם כן לא מרגישים חיסרון בזה. וזו הבעיה. וכך אנחנו נמצאים בעולם שלנו, ממש בחוסר המציאות האמיתית. מאיפה אנחנו יודעים שבכלל המציאות הזאת היא קיימת? מתוך זה שאנחנו לא יודעים מה לפנינו ומה אחרינו. יש לנו טווח של 70 שנות החיים, מה לפני זה לא יודעים, מה אחרי זה לא יודעים, חוץ מה-70 שנות האלו, 70 שנות חיינו. וגם כן, שאני לא יודע מה עם הכניסה ומה עם היציאה, אני גם כן לא יודע מה קורה באמצע. אני לא יודע מה יקרה בעוד רגע, אני לא יודע מאיפה באות הרצונות שלי, המחשבות שלי. בקיצור, אני נמצא באיזשהו מקום חשוך, באמת. ורק יש לי איזה מין הרגשה כזאת שאני חי ומבין ומרגיש. ובאמת, המדע בזמן האחרון התחיל לטפל בזה, ומגלים כבר, זה כל מיני האנשים, החכמים, עד 118, תחילת 19, אנחנו חשבנו שהמציאות היא מה שאנחנו מרגישים. זה המציאות. ואחר כך, בעזרת המחקר, גם מצד הביולוגיה ורפואה, בחושים שלנו ובהתפעלויות שלנו, גם מצד הפיזיקה שמגלה לנו את הדברים, אנחנו הגענו כבר למצב שהתחלנו לחשוב שהמציאות היא לא בדיוק כמו שאנחנו עכשיו מרגישים, אלא אני קולט רק לפי כמה שיש לי תכונות הפנימיות שלי שקולטות את התופעות. מבחוץ יש הרבה מאוד תופעות שונות, אבל אני קולט רק אלו תופעות שבפנים אצלי קיימות. נגיד אצלי בפנים יש איזשהו מנגנון שעובד מ-20 עד 20 אלף הרץ, תנודות כאלו, כן? גלים. ואז לפי זה, לפי החוק הרזוננס השוואת הצורה, אני תופס מבחוץ גם כן רק גלים האלו. זה נקרא גלי שמיעה. ולא יותר ולא פחות. לא יכול. זאת אומרת, החוק הוא בתפיסת המציאות. הוא נקרא חוק השתוות הצורה. שאם תכונות שלי, הם, יש להם איזשהו טווח מיוחד ברגש ובשכל, בכל מיני גלים, בכל מיני הצורות, רק לפי זה אני יכול לתפוס מציאות החיצונית, ולא אחרת. זאת אומרת, אני מוגבל בתפיסת המציאות. זאת אומרת, מציאות מחוץ לי היא יכולה להיות אינסופית, בכל מיני התופעות שאני אפילו לא מכיר אותן. ואם אני עושה כאן איזשהו מכשיר, כמו רדיו נגיד, אז דרך המכשיר הזה אני יכול לשמוע, כי הרדיו הוא לוקח גלים הגבוהים נגיד במאה הרצים, ומעביר לי את זה בגלי השמיעה שם באלף הרץ, בעשר אלף הרץ. זאת אומרת, אני מתחיל להרגיש ולהבין שיש מחוץ לי הרבה מאוד דברים, ואני תופס רק חלק הקטן מהם, ואם אני אבנה מכשירים שהם יכולים להתאים ביני לבין כל מיני תופעות מבחוץ, אז אני אוכל עוד להרחיב כלי קליטה שלי, שדה הקליטה שלי. ואם אני לא יכול לבנות מכשירים כאלה, אז אני לא יודע מה יש מבחוץ. היום אומרים שיש איזו אנרגיה שחורה, יש איזשהו כתמים לבנים או שחורים ביקום, שיש דברים שאנחנו לא מזהים אותם בכלל ושמסתובבים, שיש מימדים שונים, מימד אחר, שלא שאני יכול להיכנס לשם עם החושים, אני לא יכול לבנות מכשירים שלי שיתפסו אותם. זאת אומרת, העולם הוא הרבה יותר עשיר, הרבה יותר רחב ממה שאנחנו, ואנחנו לא יודעים איך בכלל להכיר אותו. האם חשוב לנו להכיר אותו, או אנחנו יכולים להירגע ולשבת ככה בשקט, או לא? יש אנשים שיש להם איזושהי מידת הסקרנות מוגזמת, והם רוצים את זה לדעת. יש נם כאלה שלא, אני יכול להסתפק במועט, לא אכפת לי מה קורה. אבל אנחנו מתחילים לאט לאט להרגיש שזה הכל נוגע בנו, שחסר לנו מצד השני לגמרי. לא בגלל שאני לא יודע מה קורה שם באיזשהו גלקסיה, אלא אני רוצה לדעת מה איתי, מה עם החיים שלי. בזמנים שהייתי חי בגלגולים הקודמים כמו אדם פשוט בחיים גשמיים הקרובים לחיי בהמה, שאני רק דואג לאוכל, איך להעביר את הזמן שלי בצורה יותר נוחה, לוליד ילדים, לגדל אותם, לשיר להם מה שאני עשיתי, ללכת מפה, והילדים ממשיכים אותו דבר, וכל אחד נמשך רק להעביר את הזמן הזה בצורה יותר נוחה. כשהייתי בצורה כזאת, אז לא הייתי כל כך זקוק לדעת מה סביבי. אבל האדם הוא כל הזמן גודל, הרצון לקבל שלו כל הזמן מתפתח, וכשהוא מתחיל לשאול על החיים שלו, השאלות האלו מהחיים הם מעוררים אותו ומנעניים אותו בצורה כזאת שהוא כבר לא יכול להירגע. הוא כבר מתחיל להרגיש שלא כדאי לו לחיות בצורת בהמה, אם הוא לא יודע בשביל מה הוא חי. ואנחנו כל הזמן מתפתחים, כולם, ולכן מאין ברירה אנחנו מגיעים לשאלות האלו, והם ממרמרים לנו את החיים. ולכן, רוצים או לא רוצים, אנחנו צריכים בסופו של דבר לגלות מה היא המציאות שבו אנחנו קיימים. בלי זה אנחנו לא יכולים לשרוד בעולם הזה. חצי מהעולם נמצא בייאוש, התאבדויות, גירושים, סמים, אנשים רוצים להתנתק יותר קצת מהחיים האלו. בעצם לא מהחיים הגשמיים, בחיים הגשמיים אנחנו יכולים לחיות, ובצורה הנוחה לעומת מה שבכל הדורות הקודמים. אבל אין לנו מנוחה מהשאלות האלו שמתעוררות בנו, ואנחנו לא יכולים להרגיע אותם ולהשתיק. כך כותב בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. הוא אומר, מה לעשות עם השאלה הזאת, מה הטעם בחיים שלי? אם אני לא יכול להירגע ולזרום בזרמי החיים כדי אתמול, כמו שאתמול. אם אני לא אוכל את זה לעשות, ככה, להרגיע את עצמי, כך קצת להוריד את עצמי מהגובה, אם אני לא מסוגל, מה אני עושה? ויותר ויותר אנשים באים עם השאלה הזאת. ולכן לגלות את המציאות האמיתית אנחנו חייבים. כמה שנגלה על ידי המדע המציאות שסביבנו, אנחנו לא נוכל לתפוס אותה יותר ממה שבסופו של דבר אנחנו חיים כאן ועכשיו. אמרתי שבזמני ניוטון הייתה תפיסת העולם כניוטון, שהעולם הוא כמו שאנחנו עכשיו מרגישים אותו. עכשיו מרגישים, וזה מה שקיים. אחר כך בא איינשטיין ואמר, לא, העולם הוא הרבה יותר רחב, הוא לא כמו שאנחנו רואים אותו, הוא לא תלוי בכלל בכמה שאנחנו רואים אותו, אלא תפיסה שלנו תלויה בחושים שלנו, אבל לא שהעולם הוא כזה. זאת אומרת, העולם מחוץ לי, אני לא יודע מי הוא ומה הוא, אלא אני תופס אותו בחושים שלי כמו שאני. אבל מה שמחוץ לי כאן, מחוץ לי, אני לא יודע. זאת השאלה. אין. זאת אומרת, זה הכל ביחס, לכן כך נקרא התיאוריה שלו, תיאוריה איינשטיין, תיחה הזאת, שהכל תלוי בעצופה, במסתכל, והחוקר את המציאות. ובהחלט אחר כך על ידי כל מיני עבודות הפיזיקאים אנחנו גילינו שזה באמת נכון. וכך אחר כך באה תפיסה אחרת, זה כבר אחרי איינשטיין, היו אברט, ועוד תפיסה אחרת עכשיו המודרנית, שאם לפי איינשטיין אז אנחנו תופסים את המציאות לפי התפיסה שלנו, אז אחיו עברת אומר שאין בכלל המציאות, אלא המציאות היא מצטיירת בנו, ועוד ועוד, והכל זה נכון. שמחוץ לנו אין לנו מילה להגיד מה יש מחוץ לנו, כי אני אף פעם לא תופס מה שמחוץ לי. אני לא יודע מה שמחוץ לי. אתם עכשיו שומעים מה שאני אומר, שגלים מגיעים מתוך הרמקולים לאוזניים ונכנסים דרך האוזן לממברנה, ואחר כך באים עוברים דרך מנגנון החשמלי, דרך העצבים, ואחר כך נכנסים למנגנון הכימי בפירוק וחיבור של החומרים הכימיים. אתם אחר כך בפנים בודקים האם הגלים האלו הם דומים, או תהליכים האלו הם דומות למה שאתם זוכרים מזיכרון. ואם שומעים אתם איזושהי תופעה, שומעים, כבר לא שומעים, זה כבר בפנים, בכל מיני צורות אלקטרוכימיות. אם התופעה הזאת דומה למה שיש בזיכרון, אז אתם מזהים שזה איזה מילה או צליל או משהו, ואז זה עובר מזהוי הזה למוח, שמפנח לכם את המהות, מה שיש בתוך התופעה הזאת אלקטרוכימית. תהליכים האדירים, בסופו של דבר מה בפנים? איזה קשר בין, יש ממה שאצלי זה כך יוצא כביכול למיקרופון ולרמקולים, למה שנמצא אצלכם. זאת אומרת, כל התהליכים שיש בראש שלי ומה שאני חושב ומבצע בתוך גם כן תהליכים אלקטרוכימיים, אם תראו מה שהם עוברים עד שמגיעים אליכם, וכך אנחנו לפי המדע רואים שמנגנון כאן הוא מנגנון אדיר בקשר בינינו. זה מה שמתגלה לנו בחמישה חושים שלנו. ובאמת, ובאמת זה הכל מדומה. אפילו זה. חוכמת הקבלה אומרת כך: אין מחוצה לאדם שום דבר. ולזה באמת לאט לאט אנחנו גם כן מגיעים על ידי המדע המודרנית. אין מחוץ לאדם שום דבר. כי אם אני אומר שיש, מה זה שיש? מאיפה אתה יודע שיש? אנחנו אף פעם לא הרגשנו משהו מחוץ לנו. אף פעם. אני מרגיש תמיד תופעות הפנימיות שלי. זה שיש כאן, נדמה לי, איזה גל שמגיע אליי לאוזן, אני לא יודע מה יש כאן מבחוץ. אני יודע רק מרגע שאני מתפעל כאן בממברנה שלי באוזן, שעל משהו נכנס פנימה. ואם אני חותך את החוט הזה, מבחוץ יכול להיות, לא יודע מה, אני לא מרגיש, אני לא מגיב. זאת אומרת, אני אף פעם לא יודע על התופעה החיצונית. אני יודע ומודד ומבין רק את התופעות הפנימיות שלי. ולכן, אין, אומרת חוכמת הקבלה, מחוץ לנו שום דבר. הכל זה בתוך האדם. אדם בתוך עצמו הוא חי. ואומר בעל הסולם, זה שאנחנו רואים הכל בפנים, בתוך המוח שלנו, שיש כאן איזה מסך שמצייר לנו איזה תמונה, תמונת המציאות. זה כדי שאנחנו נלמד לאט לאט איך להפוך אותה באמת לתמונה חיצונית, שנראה לי שיש כאן ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש. אין כלום, אין כלום, רק נראה לי את זה כך. איך אני יכול להפוך את התמונה הפנימית שלי, שבאמת אין, העיניים שלי לא רואות מה שיש מבחוץ, ואף, ופה, טעם, לשון, כן? וגם הידיים, המישוש, נגיד, או כל הגוף, כל האור שלי. כן? אין. בוא ננתק את החושים האלו. אנחנו נראה שאנחנו נמצאים במצב ללא הכרה. איך אני עכשיו מרגיש שאני נמצא כאן? האור שלי תופס, כל החושים שלי, כן? אז מה שקורה, מה שנראה לנו שאנחנו תופסים משהו מבחוץ, נראה לנו שזה מבחוץ. זה בעצם נמצא אצלנו בפנים. ואם אנחנו רוצים לכן להרחיב את המציאות שלנו, לדעת איפה אני נמצא ובשביל מה אני נמצא, אני צריך אך ורק לטפל בי בפנים, בתוך הרצון שלי, שהוא מפעיל לי את כל הכלי קליטה שלי. ובאמת אנחנו גם כן כך רואים אפילו מהחיים שלנו, מדוגמאות האגואיסטיות הפשוטות. אני לפעמים נמצא במצב שאני לא רואה את העולם. אני הולך בתוך עצמי, סגור, מה שקורה מכל הצדדים, אני לא שם לב, אני לא מרגיש. הרצון שלי יכול להיות כמו בחוסר הכרה, לגמרי מנותק. יכולים לעלות לרצון יותר ויותר ויותר, אני יכול להיות ער, ממש אוכל בעיניים שלי כל העולם, ויכול להיות לא ככה, עד שהרצון שלי נכבה עד כדי כך שאדם מת. למה אנשים מתים? מזה שהם לא רוצים לתפוס את העולם, הם לא רוצים לקלוט את העולם. קשה להם. ובזה אדם, בעצם, בזה הגוף מפסיק לעבוד. אז הכל תלוי ברצון, ובאמת אנחנו גם יומדים כך גם כן מחוכמת הקבלה, שהרצון הוא בעצם כלי קליטה שלנו. אבל הרצון הזה יכול לקלוט משהו רק בחמישה חושים, שזה רצון האגואיסטי, האגו שלי. זאת אומרת, הוא תופס אז דרך כל החושים רק מה שטוב לי, נראה לי שזה טוב. זאת אומרת, זה תלוי גם כן בהתפתחות המוח שלי. וכמה שאני מפתח את המוח שלי, הוא מדבר את הרצון גם כן להתפתח יותר, ואז אני תופס יותר, מבין יותר, מרגיש יותר, שולט יותר. ועם ההפך, גם מוח וגם רצון, לב וראש, עובדים ביותר או פחות, בקיצור, בהתאם לזה אני מרחיב את התפיסה שלי. אבל התפיסה שלי הזאת היא מוגבלת מאוד, כי היא תלויה אך ורק סך הכל בחמישה חושים שלי, שנותנים להרגשת החיים האלו בימיים, גופניים, וגוף שלנו הוא דרגת חי. איך אני אתפוס באמת מציאות היותר רחבה מהאגו שלי, ממני הכוונה מהאגו שלי. וכאן אנחנו באים למה שאומרת לנו חומת הקבלה. אם אתה רוצה לתפוס המציאות לא ממה שמתרחשת בך עכשיו, אלה בצורה יותר רחבה, כאילו מה שנמצא מחוץ לך, שגם כן זה לא מחוץ לך, אלה זה בנשמות אחרות. נשמות אחרות. אתה רוצה לתפוס אותם, אתה צריך להתחבר איתם. הם חלקים שלך, ואז אתה תתפוס מציאות האמיתית. מה שאתה תופס בחמישה חושים שלך, בסך הכל, זה העולם, העולם הזה. איך תתפוס ממה שמחוץ לך? תחליף את הרצון. ברצון האגואיסטי, רצון האנושי, בוא נגיד. אתה תופס רק מה שיכול להיות בתוך החיים שלך, לכן נראה לך שאתה תופס משהו מבחוץ, אבל זה הכל בפנים. זה הכל, בסך הכל, מה שתלוי ברצון שלך ובזיכרון שלך. כאן מה שקורה. העולם הזה זה רצון שלי וזיכרון שלי בלבד. ולכן אני מוגבל כיתה אחת. אם אתה רוצה לתפוס את המציאות האמיתית, היא נמצאת מחוץ לך. כל המציאות. היא נמצאת מחוץ לך. איך? אז אתה צריך להתחבר לרצונות שנמצאים כאילו מחוץ לך, לרצונות האחרים. אתה צריך לחבר את כל הרצון הזה, החיצון, לא רצון האנושי, הפנימי. אלא רצון החיצון אתה צריך לחבר אליך. ואז בתוך הרצון הזה שאתה רוכש, אתה תרגיש מציאות אמיתית, שכאן זה מציאות המדומה, זה כמו חלום. ומה שתרגיש מחוץ לך, זה יהיה אמת. או בורא, או אור, לא חשוב איך לקרוא לזה. על זה מדבר תחומת הקבלה. זאת אומרת, עכשיו מה שאתה רואה, אתה רואה את האפליקציה שלך הפנימית, את הרצונות שלך, זיכרונות שלך, תכונות שלך, שהם מציירים לך כאן במוח האחורי, מציירים לך את התכונות שלך האמיתיות על פני אור הלבן. ואם אתה רוצה להרגיש מציאות האמיתית שהיא קיימת אבל אין אליה עכשיו שום מגע, אתה חייב להתחבר עם רצונות הזרים. אז לא מה שאתה מרגיש בפנים יהיה לך, אלא מה שבאמת קורה מבחוץ. לא שאתה תמצא את עצמך בניתוק מהכרה, כמו תא סגור, אלא אתה תמצא את עצמך החי בכל המציאות הזאת. לכן מכאן אנחנו כבר מבינים החוק הזה, ואהבת רעך כמוך, השפעה, אהבה. אני לא צריך לאהוב אף אחד, אני לא צריך להשפיע לאף אחד, אלא זה אמצעי איך לחבר אליי כל החלקים שהם בעצם מורגשים עכשיו נפרדים ממני. אין כאן שום דבר מיוחד, שאיזשהו זולת, אותו אני אוהב, אותו אני שונא. זה נראה לי עכשיו שנמצא מחוץ לי. אם אני אחבר את החלקים האלה אליי, בהם אני מרגיש את המציאות האמיתית. בשביל מה נעשה כך? למה אנחנו נבראנו בצורה כזאת שמנותקים מהמציאות הזאת האמיתית? כדי שאנחנו בעצמנו לאט לאט נחבר את כל החלקים האלו שלנו, כל אחד לעצמו, ויגלה את הכלי האמיתי, את המציאות האמיתית בעצמנו. על ידי זה אנחנו לומדים חוקים, אנחנו לומדים תופעות שנמצאות שם בתוך המציאות הזאת האמיתית. מתוך זה באים לגובה הבורא. ש אז אם כל אחד ואחד מגיע לתפיסה הזאת, אז מרגיש את עצמו כאילו מתעורר, מתרומם מעל אתה הקטן וחי את הגוף הכללי. לכן תפיסת המציאות הזאת האמיתית היא חייבת להיות מול עינינו בצורה כמה שיותר בצורה ריאלית, מדעית. חסר בזה הרבה חומר, אנחנו נצטרך לכתוב ולפתח את הנושא הזה יותר ויותר. אני גם כן נקווה שיהיה לי זמן לאסוף כל הנתונים, מה שמיום ליום גם כן מתאספים לנו מכל חלקי המדע, מביולוגיה, מרפואה, מפיזיקה. ואז אנחנו נתחיל להבין שהסתכלות הנכונה על תפיסת המציאות זה לא סתם איזשהו מילים יפות שאנחנו יכולים להתפלפל על זה בשיחה סלונית ולבלבל אחרים. לא, אלא זה שאנחנו כמה שיותר נכוון את עצמנו נכון על המציאות שאנחנו עכשיו חיים. אני לא רואה זרים, אני לא רואה העולם החיצון. מה שאני רואה זה פשוט קופי מהתכונות הפנימיות שלי בלבד. בעל שם טוב דיבר על זה הרבה, על העולם כמראה של אדם, קירי. וזה פשוט מכוון אותנו נכון להתייחס לזולת, להתייחס לאחרים, לראות שהכל זה שייך בעצם לכלי שלי. ואז אדם לאט לאט מתחיל לראות בהדרגה איזה קשרים ישנם כאן במציאות בין כולם, איך כולם מתגלים כחלק אחד מהגוף שלו הרוחני, מהכלי שלו הרוחני, מגלה שיש כאן מלכות די אינסוף לפניו, והיא קשורה בכל החלקים שלה ומתחילה עד כדי כך להיות מחוברת שהחיבור מתחיל להוציא האור מתוכו. זה נקרא עיירת השכינה, האור שיוצא מהכלי הזה שהוא מגלה ששייך לו כל אחד ואחד. אז תפיסת המציאות היא זה נושא מאוד חשוב, ולא רק ללימוד איזה תיאורטי, אלא כדאי לנו כל הזמן דווקא לרכז את עצמנו בצורה אמיתית, איך אנחנו תופסים את המציאות. אנחנו בצורה כזאת כאילו אנחנו מתקרבים ליציאה דרך המחסום, כי אנחנו רוצים דווקא כך לראות את המציאות, שכל מה שאני רואה זה האפליקציה, הקופי מהתכונות שלי. מה עוד טוב בזה? זה שמסביר לנו זוהר במבוא לספר הזוהר, שיש לנו בתפיסת המציאות חומר, צורה מלובשת בחומר, צורה מופשטת ומהות. אז מסביר לנו הזוהר שבחומר יש לנו השגה מלאה. בצורה מלובשת בחומר, שמלובשת בחומר, בעודה שמלובשת בחומר, יש לנו גם כן השגה מלאה. בצורה מופשטת, היינו שצורה הזאת, תכונה הזאת, הייתה מלובשת בחומר, אבל יצא ממנו, אין לנו השגה בטוחה, ואסור לנו להתעסק בזה למחקר ולתוצאות, ובמהות בכלל אין לנו תפיסה. למה זה חשוב? כי זה בדיוק מבדיל בין חוכמת הקבלה שמתעסקת בחומר וצורה מלובשת בחומר, זאת אומרת בצורה ריאלית, מדעית, לבין צורה מופשטת מחומר, שזה פילוסופיה, ובמהות שזה דת. שבזה חוכמת הקבלה היא נבדלת מפילוסופיה ומדת בצורה החלטית, חותכת את עצמה מהם ואומרת, אני לא שייכת למה שלא נכנס לחושים. חושים מתוקנים, ביציאה מעצמי, זה מה שאני חוקרת. במה שאנחנו חוקרים למה שנכנס לתוכנו, זה מדע רגיל. במה שאנחנו חוקרים ביציאה מחוץ לנו, על ידי השפעה ואהבה שאנחנו מתחילים לתפוס את הרצונות שמחוץ לנו, כן? נשמות אחרות, רצונות אחרות, רצון החיצון. זה חוכמת הקבלה. אבל גם כן, היא חוקרת הכל בתוך הרצון. כאן אנחנו חוקרים ברצון הגשמי, זה המדעים דעולם הזה. ברצון החיצון אנחנו חוקרים, זה נקרא מדע של חוכמת הקבלה. ולכן נקראת חוכמת אמת. כי אנחנו לא תופסים כאילו מציאות שאנחנו חולמים, שתלוי בכלים שלנו וברצון שלנו, אלא מציאות שנמצאת מחוץ לנו, שזה היא האמיתית. וכשאנחנו כך מכוונים את עצמנו, אנחנו מבדילים ממש את עצמנו כאנשי מחקר, שהמחקר הזה תלוי בכמה שאנחנו משתנים. זה לא כמו שבמדעים, בעולם הזה, ולא כמו שבמדען בעולם הזה, שהוא יכול להיות איש אכזרי ביותר, ויכול להיות מדען גדול ביותר. כן. אלה, בחוכמת הקבלה, הכל תלוי במידת התיקון, החושים שלנו, כמה שאנחנו יכולים לצאת בהשפעה ואהבה מחוץ לנו, במידה הזאת אנחנו יכולים לחקור מה שנמצא מחוץ לנו. זאת אומרת, חוכמת הקבלה, שאנחנו מתכוונים להיות החוקרים שלה, המגלים אותה, היא מכוונת אותנו לשינוי, לתיקון. לכן אי אפשר להבדיל בין תיקון שלנו ובין השגת החוכמה. שהשגת החוכמה זה תוצאה מהתיקון, ולכן כל אחד ואחד, עד כמה שישנה את עצמו, יתקן את עצמו, יהיה בזה חכם. בעולם שלנו אנחנו נולדים אחד חכם יותר, אחד טיפש יותר, זריז, פזיז, עצלן וכן הלאה. כאן אין דבר כזה בחוכמת הקבלה. במידה שאדם מתקן את עצמו, הוא תופס כל המציאות. לכן כל נשמה ונשמה, כשהיא מתחילה לעלות ב-125 מדרגות, הקשר בין כולם, בינה לבין כולם זה אני, וכאן זה כולם. עד כמה שאני מתקרב להתקשר לכולם, אני עובר 125 מדרגות ההתקשרות. במידה הזאת אני משיג את כל המציאות. זה יכולה להיות עקרת בית, זה יכול להיות מישהו שם, האדם שלא מבין ולא יודע לקרוא וכתוב, לא חשוב. זה יכול להיות החכם ביותר והטיפש ביותר. לא חשוב. אם הוא מתקן את עצמו כלפי הזולת, הוא נעשה חכם. לכן כתוב בחוכמת הקבלה, לא החכם לומד. לגמרי לא החכם לומד חוכמת הקבלה. זה הכל תלוי רק בתיקון שלו. לכן מגיעים אנשים כאלו שבקושי גמרו את הבית ספר, אפילו לא גמרו, והם מצליחים בזה מאוד. לא שלחוכמת הקבלה לא צריך שכל, אלא זה שכל תוצאה מהרצון. ואם אנחנו מתקנים את הרצון, אז השכל מתחיל להבין את הרצון ולעבוד יחד עמו. לכן תפיסת המציאות היא דבר מאוד חשוב, וכדאי לנו יותר ויותר לתפוס את עצמנו ולכוון את עצמנו נכון. אנחנו רוצים לתפוס את עולם האמת, תצאו מעצמכם החוצה. תתחילו להכיר מה שנמצא באמת, לא בתוך החלום הפנימי שלנו, אלה בתוך העולם החיצון. ואז אתם מגלים החיים לא תלויים בגוף של האדם, החיים לא תלויים בחושים של האדם, החיים לא תלויים ברצון הפנימי האגואיסטי של האדם, ולא בזיכרון שלו ולא בכלום. החיים הם תלויים רק בכמה שאתם מספקים לעצמם, מקשרים לעצמם את כל מה שנמצא מחוץ לכם. החסרונות, הרצונות, הנשמות הזרות. ואז מהכלל ואהבת רעך כמוך, אנחנו מגיעים להתעוררות מהחלום, מהמציאות הזאת המדומה, לתפיסת המציאות לעולם האמיתי. ואז הגוף שלו, של אדם, עם הרצונות שלו, עם הזיכרונות שלו, עם הכל, יכול למות. כי מה זה מת? הרצון הזה נעלם, כמו שדיברנו, שהרצון שנעלם, נעלם, נעלם, האדם מפסיק לרצות לחיות עד שנפטר. זה לא שגוף שלנו נפטר, גוף שלנו הוא גם כן רצון, רק בדרגת הדומם, קודם חי, אחר כך צומח ואחר כך דומם, עד שמתפרק לגמרי לחלקים, לחלקיקים. אז צריכים להבין שאם אנחנו יוצאים לרצון החיצון, אנחנו נפרדים כאילו מהגוף הזה, הוא יכול למות. אנחנו חיים כבר ברצון יותר גדול, יותר נעלה, ושם בעצם אנחנו. כך התפיסת המציאות הנכונה היא מביאה אותנו למצב האמיתי, נצחי ושלם. זה נושא כל כך רחב שאפשר דרכו להסביר כל החוכמת הקבלה, אבל אני חושב שאנחנו נשאיר קצת מקום לשאלות, ורק אני בכל זאת מזכיר להשתדל לראות בהתחלה בצורה מאוד פשוטה ומרוכזת. כל מה שאני מרגיש בפנים זה לא אני. אמת, זה לא אני, זה הגוף שלי. להתעלות מעליו ולהרגיש מה שמחוץ לי, שם זה באמת החיים הנצחיים והאמיתיים שלי. איך לעשות זאת? בדיוק אנחנו יכולים כאן על ידי החוכמה ועל ידי הקבוצה לרכוש. בבקשה, שאלות. נו, נשים. עוד לא באו, לא גברים.
השאלה היא נורא פרקטית, שאתה קם כל לילה בשתיים וחצי ומתכונן לשיעור. השליש הראשון של השיעור עבר, הגיע חלק של תעס, ואתה מתחיל להירדם. מה עדיף יותר, להעיר את החיה הזאת ולתת לה בראש בכדי שהיא תלמד, או לתת לה נחיות לשינה?
נו, מה אתם תענו לו? יש ודאי חיים גופניים, בינתיים אנחנו תלויים בהם, וחיים רוחניים שאנחנו רוצים להגיע אליהם. מה שאני למדתי ליד המורה שלי, לא לעשות עינויים. צריכים לחלק את היום בצורה כזאת שיהיה לאדם מספיק זמן לנוח ולעבוד אחר כך. זאת אומרת, להיות בלימוד ולהיות בעבודה, להיות עם המשפחה, וצריכים לחלק את זה. צריכים לבדוק היטב את הלוח הזמנים, השעות, ובאמצע שיעור אני אגיד לך, כוס קפה, סיגריה, סליחה, אסור להגיד. אצל הרבה שהיינו מיישנים בזמן השיעור, אז היה יותר קל. כל כך הרבה מיישנים? לקפוץ, לקום ככה קצת, כמה קפיצות, גוף שלנו לא מבין כלום. תתחיל לרקוד. תתחיל ככה לרקוד כמה דקות, אתה תראה שאתה כבר מתעורר. וזה מאוד עוזר. והעיקר אני אגיד לך, לפעמים אני נרדם. מאוד קשה, כי נגיד היו לי כל מיני אולי אירועים שם לפני זה או מה, אבל בדרך כלל אם אני מתחבר לאחרים אני לא מרגיש שאני זקוק לשינה. צריכים, אתה יודע, בכל זאת זה לא פשוט, זה תרגיל, אבל צריכים להשתדל להרגיש אחריות עבור האחרים. לא שאתה מקבל מהם כוח ואז אתה לומד, זה דבר אחד. דבר שני, שאדם צריך בכל זאת להגיד שבי תלוי העולם, המכריע את עצמו וכל העולם כולו לקו זכות, הקודר חור בספינה, העוצר בגלגל שיניים את הכל המכונה. אתה עכשיו, בזמן שאתה לומד, יכול לעשות דברים גדולים. אנחנו לא מבינים ולא רואים עדיין, אלו שלא נמצאים בהרגשה רוחנית, עד כמה שאנחנו משפיעים בזה לעולם. אבל אתם תרגישו את זה בזמן הקרוב. אני מבטיח לכם שתוך כמה חודשים, חצי שנה, עם המשבר הזה המתגבר, אתם תרגישו עד כמה הכוחות האלו שאנחנו מפעילים הם פועלים בעולם בצורה ברורה, מגולה ממש, גלויה, ואז יהיה יותר קל. אבל עכשיו בכל זאת אדם צריך להרגיש בזה אחריות עבור כולם. אולי זה יעזור. וחוץ מזה, חברים שיעירו אותך, שישלחו לך אס-אמסים, איזה כל מיני, צריכים לחפש כל מיני עצות. בבקשה, נשים.
רב,
כאילו עושה לומר פרגונטה,
אני רוצה לומר con respecto a un sentimiento. Por minutos, muy poquitos, yo he llegado a alcanzar, sentir a las demás chicas como una parte de una raíz. No sé cómo explicar bien este sentimiento con palabras, pero todo es una parte, como de una raíz. Y quiero saber si este sentimiento es correcto o es parte de la imaginación.
השאלה היא, הצלחתי להרגיש את הנשים בתוכי, ואני רוצה לדעת האם זה חלק מהדמיון שלי או שזה אכן תחושה נכונה.
אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת, אבל מה זה בתוכי אני לא יודע, או מחוץ לי או בתוכי. מדובר כאן על יש 125 מדרגות, וזה בצורה גסה כזאת, גדולה, איך שאנחנו מתקרבים לחיבור בינינו, בין הנשמות, כדי לחזור לאותו הכלי הכללי שנקרא הנשמה הכללית, אדם הראשון. והמגע הראשונה בין הנשמות לכל אחד ואחד, זה נקרא עברת המחסום. מה שהיא אומרת זה התחלה. אני לא יכול לפרט, כי בכל זאת זה בחינות, הבחנות, מידות של מסך, זה לא יגיד שום דבר. זה כמו תינוק שמתחיל ללכת ונופל ולא יודע עוד להחזיק את עצמו, לא איך תגיד באיזה מידה הוא נמצא בדרך. כן?
רב, I understand that spiritual advancement has a lot to do with the correct perception of reality. I apologize if my question is not much on topic, but I'm asking myself, how can How does payment of maaser contribute to my spiritual advancement in this direction? Thank you.
גוידו מאיטליה, הוא שואל, קודם כל הוא מכיר בחשיבות של התקדמות הרוחנית וההסבר על תפיסת המציאות, והוא שואל שאלה פרקטית על התקדמות הרוחנית, והיא מהי חשיבות המעשר. הוא מתנצל שזה קצת לא בנושא, אבל זו שאלה מאוד חשובה לקבוצת איטליה. מהי חשיבות המעשר להתקדמות הרוחנית?
מעשר, אני לא חושב שזה רק לקבוצת איטליה חשוב או לכולנו יחד. מעשר זה חשוב לכל העולם, כי זה נמשך מתוך החוק שבעולם, שכל העולם, כל המלכות די אינסוף, היא כ-10 ספירות. 10 עיגולים כאן, כן, או 10 ספירות כאן. והמלכות האחרונה, ספירה האחרונה, אנחנו לא יכולים לתקן אותה מצד אחד, ומצד שני, בלי המלכות אנחנו לא יכולים לתקן כל ספירה וספירה, כי כל ספירה היא גם כן כלולה מ-10 ספירות, ומלכות נמצאת כאן, ומלכות נמצאת כאן. ולכן, המלכות שאנחנו לא יכולים לתקן אותה, אותו חלק נכנס לכל פעולה ופעולה שלנו מההתחלה שאנחנו נמצאים בדרך שלנו הרוחנית. ולכן יוצא שאם אדם לא מתקן את המלכות הזאת, הוא לא יכול לתקן כלום. אבל איך לתקן את המלכות שאי אפשר לתקן אותה? אפשר לתקן אותה על ידי זה שהוא תורם חלק מהגיעה שלו תיקון העולם בצורה פיזית, וזה נקרא אצלנו מעשר. מעשר זה ממילה עשר, עשירית, זה נקרא מעשר. מעשר עשירית, שזה כנגד המלכות. אף מקובל בכל הדורות לא היה מקבל תלמיד אפילו בשיעור הראשון לפני שמתחיל לשלם מעשר. חבל, חבל ללמוד. וכסף האלה הם הולכים להפצה, לתיקון העולם. זהו. לכן, לשלם בעצם חייב כל אחד, אם הוא רוצה לתקן את עצמו ולהגיע לתיקונים. למי לשלם? זה כבר שאלה. יכול להיות שבאותה קבוצת איטליה, אתם, בדרך כלל זה ככה קורה, אתם אוספים כסף, עושים איזה פעולות, מדפיסים עיתון, נגיד ספרים, עושים עוד כל מיני דברים, מודעות ברדיו, מחזיקים אינטרנט, ולזה אתם משתתפים במעשר שלכם. אבל בלי להוציא עשירית מה שמרוויח כל אחד ואחד לתיקון העולם, בלי זה האדם לא עובר תיקון הפרטי שלו. אם היום כל האלו המדינות שנמצאות במשבר היו מתחילות לפריש 10% לתיקון העולם, לחינוך העולם, על חינוך, על גלובליזציה, חינוך על האיחוד, מה זה עולם הקטן, מה זה כפר קטן וכן הלאה, מיד המשבר היה נחבא ונעלם. בבקשה.
меня зовут Катя, я приехала из Санкт-Петербурга.
בבקשה.
У меня вопрос такой. Все, что я вижу вокруг себя, город, в котором я живу, люди, которые меня окружают, даже погода, это все я, как я поняла, из восприятия реальности. Как я могу, чтобы изменить мир, который я вижу вокруг себя, мне нужно изменить себя. Могу ли я сделать что-то сама для изменения себя, чтобы изменить картинку, которую я вижу? Или мне нужно только учиться, просить об изменении, заниматься распространением? Или что-то зависит от меня лично еще, кроме учебы?
תרגום בבקשה.
כל מה שאני רואה מסביב, אפילו כל התופעות, אפילו כולל מזג האוויר, כל מה שאני רואה מחוץ לי, הכל בתוכי. ואני לא יכולה לתקן שום דבר בלי שאני יכולה בעצם, יכולה לתקן את עצמי. לכן מה בעצם כן תלוי, והאם זה רק להשתתף, להפיץ, או יש עוד משהו שאני יכולה?
הכל תלוי רק בכיוון, בתיקון. אין יותר. הכל תלוי רק בתיקון, אבל איך לתקן? אז צריכים גם להפיץ, גם ללמוד, גם להיות מחוברת עם כל מיני המערכות שלנו, אבל בסופו של דבר הכל מה שמגיע לתיקון, תפיסת העולם תלויה בתיקון, וכל התיקון הכללי תלוי גם כן בתיקון הפרטי של כל אחד ואחד. לעשות הכל מה שצריכים, לימוד, הפצה ובניית הקבוצה, בניית מדינת הקבלה. עוד מעט יהיה לנו אחרי ההרצאה הזאת עוד דיבור, מדברים, נדבר על זה. בבקשה, בקיצור רק.
Доброе утро, господин учитель. Я хотел такой вопрос задать. Я долго живу, и мне приходилось встречать людей, в том числе слепо-глухонемых. Я знал даже одного человека.
Короче.
Скажите, пожалуйста, как вот слепо-глухонемые вписываются в идеологию Каббалы? И второй вопрос. Очень коротко.
Ну?
Я дам его угол. של הרבה אנשים, ביניהם גם חרשים וילמים, והשאלה הראשונה שלי, האם אפשר איך בן אדם חרש וילם משתלב בכל התהליך? והשאלה השנייה היא
Второй вопрос такой. Будучи во втором классе школы, я совершенно неожиданно на уроке биологии рассказал то, чего я никогда знать не знал и знать не мог, а именно об опытах по скрещиванию человека с обезьяной в Париже у Смирнова. Mm. Вот спрашивали, с каким образом ко мне пришли вот это вот знание и так далее. Я был бы очень счастлив, если то, что я сегодня видел, это не оказалось бы сном. Спасибо.
השאלה השנייה היא, כשהייתי תלמיד בכיתה ב' בשיעור ביולוגיה, פתאום חשבתי, הבנתי משהו שלא הייתי אמור לא להבין ולא לדעת בכלל, ומדובר באיזשהם ניסויים של הצלבה בין קופים לבני אדם איפשהו בפריז. הייתי רוצה לדעת איך זה קרה, והייתי רוצה להוסיף שאני מקווה שכל מה שקורה היום זה לא חלום.
ודאי שזה חלום מה שקורה היום, ומה שאנחנו יושבים כאן זה הכל חלום, אין ספק בזה. ותרגיש שזה לא מציאות האמיתית, המציאות האמיתית מעבר לזה. זה דבר אחד. דבר שני, האדם שמגלה במקום אחד מה שקורה על פני כדור הארץ ומה שקורה במקום השני, ואולי יכול לגלות מלפני 1,000 שנה קדימה או 1,000 שנה אחורה, זה לא בעיה, כי אנחנו מגלים מסך כל מה שיש במציאות, רק המציאות הזאת היא מתפתחת, מתגלה לנו לפי איזה סדר. ישנם כאלו שקופצים מעל הסדר הזה, לפעמים יש כאלו הברקות לכל אחד ואחד, ואז אדם מרגיש את זה. אין בזה שום דבר מיוחד, מפני ששוב אני אומר, כל המידע היא קיימת סביבנו, והכל תלוי בגילוי החושים שלנו, כמה שאנחנו נתפוס ממנה. בבקשה. עכשיו, כלפי העברים וחרשים, אז אני מקווה שאנחנו בהחלט גם כן נפתח כל המדיה שלנו, כמו שהעולם עושה את זה, המתאים להם. אנחנו כבר חושבים על זה ודיברנו על זה, כבר יש לנו אדם שיכול להעביר את, נגיד, סדרות שלנו וידאו לחרשים. כן. בבקשה.
שלום רב, קוראים לי קרמלה, אני מגרמניה. ורציתי שתדבר עוד קצת על איך באמת אפשר לצאת מהרצונות שלי. כאילו איך באמת אני יכולה להרגיש את הרצונות מאחרים, ואם זה מספיק לזה שאני רוצה את זה, כאילו עם הרצון, כי זה עדיין רצון בתוכי. אז
אנחנו,
איך אני מבדילה מדמיון? תודה.
אנחנו לומדים הרבה שנים. יש כאן אנשים שיחד איתי כבר 10 שנים, אפילו יותר. אני אומר לכם מתוך הניסיון שלי, אפשר ללמוד עוד 30 ו-40 שנה ולא להגיע לכלום. אפשר להגיע בפחות מ10 שנים למה שאנחנו משתוקקים, לגילוי המציאות האמיתית. הכל תלוי לא בלימוד, לא בכמות הידע. הכל תלוי עד כמה שהסביבה משפיעה על האדם כדי להקפיץ אותו, להוציא אותו מתוך עצמו לעולם החיצון. זה הכל תלוי רק בהשפעת הסביבה. אנחנו צריכים לארגן את הסביבה בצורה יותר בלחץ שלה, בהשפעה שלה על האדם, שהלחץ הזה, שהאדם גם כן יקלוט יותר, והלחץ בעצמו יהיה יותר מועיל. ואז זה יקרה. זה לא תלוי באדם בלבד, זה תלוי בינו לבין הקבוצה. בבקשה.
שי מישראל, אנחנו מדברים על הקשר בין הנשמות ועל השפעת הסביבה. כשאנחנו לא פה בקונגרס, הקשר בינינו הוא בעיקר באינטרנט ובערוצי טלוויזיה, בארץ ובחול. השאלה, איך אפשר גם לחזק את הקשר הזה, וגם שהקשר לא יהיה מספר מוגבל של אנשים מעבירים את התוכן, אלא שכמה שיותר אנשים אקטיביים בתוך הקשר הזה, ולא שיש אקטיביים ופסיביים.
דווקא השאלה הזאת היא מתחברת לכל מה שדיברנו קודם. כי הפצת חוכמת הקבלה, התארגנות שלנו כקבוצה, בנייה שלנו כמדינת הקבלה, ככלי העולמי, שבזה תלוי בעצם העתיד הרוחני של כל אחד ואחד, זה תלויים הכל זה בזה. ולכן אנחנו היום הופכים להיות חוץ מקבוצה, מקום לפרסום חוכמת הקבלה, כולל בתוכו המשרדי מדיה משלו, וידאו, אודיו, עיתונות, ספרים, כל הכלי תקשורת שבפנים בתוכנו. אנחנו היום מתחילים להגיע למצב שהעולם מתחיל לראות בנו מקור של התקשורת. יש לנו ערוץ הטלוויזיה משלנו, יש לנו עיתונות, כן, משלנו בכל מיני מדינות, ספרים, אינטרנט וכן הלאה. ואנחנו עוד צריכים יותר ויותר ויותר להגביר את זה. אנחנו מקווים שאנחנו נצא גם כן בישראל לעוד רשת הוט. אני מקווה שתוך השנה הזאת אנחנו נגיע ללוויין, ושערוץ הקבלה אנגלית, עברית, רוסית, צרפתית וספרדית בחמישה שפות האלה, גרמנית יכול להיות, כן? שזה אמריקה, אירופה ורוסיה, ונקווה שתוך השנה אנחנו כבר נעלה לזה. וכמו שעשינו את זה בישראל, ומי ששאל שאלה, הוא אצלנו בעצם אחד מהמפיקים הראשיים של הטלוויזיה שלנו, אז אני מאוד מבקש גם כן למי שנמצא בישראל וגם מי שנמצא בכל העולם, אלו שיכולים להשתתף בצילומים, בעיבוד החומר, בכל מה שיש, אז זה הדבר הכי חשוב. אין יותר חשוב מטלוויזיה, דרך אינטרנט וטלוויזיה כעצמה. ולכן למי שיש בזה רצון, מכל שכן מי שיש לו בזה איזה שייכות למקצוע הזה, מתחילת הצילומים ועד יציאת הערוץ לאוויר, אז אני מבקש ללכת ל... איך קוראים לזה? איפה המשרד כאן נמצא? איך קוראים לזה? הלו!
ביריד ההפצה, ששם יש דוכנים של כל המחלקות וכל הפרויקטים שלנו, לפני הלובי של הכניסה במסדרון שמוביל בעצם אל הביתן המרכזי, יש דוכן מיוחד עם השלט שלנו, ערוץ 66, מתחברים לטוב, שם תוכלו לפגוש את שי ואנשי מקצוע נוספים באמת מכל התחומים שבטלוויזיה.
זה מאוד חשוב, אני אגיד לכם למה. כי אצלנו עכשיו כל הבני ברוך עובד בעצם ומרכז את עצמו סביב הטלוויזיה. זה כל כך חשוב, זה כל כך מועיל, יותר מכל דבר אחר. לכן זה העתיד שלנו גם כן בכלי העולמי. וכדאי ללמוד, כדאי לבוא אלינו וללמוד לאיזשהו זמן שם, כמה שבועות או חודש, ללמוד איזשהו מקצוע טלוויזיונית ולפתח אצלם. אני מאוד שמח שגם בקייב וגם במוסקבה יש לנו כבר מרכזים האלו שמייצרים תוכן, קליפים וכל החומר הטלוויזיוני. לגשת לשם, מי שרק מסוגל, מי שרק רוצה אפילו, להירשם שם, ואנחנו נבנה טלוויזיה עולמית החינוכית שלנו. בבקשה אורן, תוסיף.
אז אנחנו מחכים לכם שם ביריד בסוף.
זה ביציאה מהאולם ימינה.
ביציאה מהאולם, יוצאים ימינה לפני הלובי, גם נשים, גם גברים, אנחנו מחכים לכם שם, בכל מקצועות הטלוויזיה אתם מוזמנים.
אני מאוד מאוד ממליץ, זה פשוט, אתם קונים לעצמם את העתיד. בבקשה.
אני מצטער, מי שכבר שאל בקונגרס כמו הגברת פעמיים, אני לא יכול לתת לו את רשות הדיבור. יש פה תור מפה עד באר שבע, ברוך השם. אז מי שכבר שאל, אנא.
בבקשה.
לא, לא.
My name is Maria.
אי אפשר להיות כזאת אגואיסטית. את תבוא אלינו.
Меня зовут Марина, я из Германии. Я хотела спросить, у меня два вопроса. Во-первых, вот существует высокомерие, да? Одни люди более высокомерные, другие менее. Но ведь это же защита, в общем-то, защита от чувства собственной неполноценности. А как у человека может быть чувство собственной неполноценности, если у него нет свойства отдачи? И что нужно делать? Нужно сначала избавиться от высокомерия, и тогда чувство собственной неполноценности поможет исправлению. Или по мере исправления высокомерие постепенно пропадает. И второй вопрос...
Нет, слегка, тергум.
הגאווה, יש אנשים שהם גאים יותר, התנשאות, מתנשאים פחות, מתנשאים יותר, אבל זה בעצם מנגנון של הגנה כנגד רגשי נחיתות מסוימים. אז איך עובדים עם המצבים האלה? האם צריך לתקן את הגאווה, או שהגאווה תיעלם יחד עם תיקון התכונות שהיא מגוננת עליהם?
כנראה שהגברת הצעירה היא מאוד צעירה בחומת הקבלה. אנחנו לא מטפלים בצורה פסיכולוגית בבן אדם. יש לנו גאווה וחוסר ביטחון ורצון לשלוט וביישנים, אנחנו קיימים וכלולים מכל מה שטוב ורע בכל אחד ואחד. רק באחד זה בולטת איזושהי תכונה אחת, בשני איזושהי תכונה שנייה, אבל כל אחד הוא באמת כלול מכל התכונות. אנחנו לא מטפלים בתכונות האדם. אנחנו לא עובדים נגד ביישנות ונגד הגאווה או בעת הגאווה או חוסר ביטחון, או כן, ביטחון מופרס וכן הלאה. זה פסיכולוגים כך עושים, ובזה רואים עד כמה שהם מצליחים. שחוכמת הקבלה היא אומרת פשוט, תעזוב את עצמך, תפסיק לחשוב על הגאווה ועל הבושה ועל העצלות ועל מה שאתה רוצה. דברים טובים או רעים, תפסיק לחשוב על עצמך. בסדר, כי זה, כל התכונות האלה, תכונות בימיות, אתה לא תוכל לשבור אותם, אתה לא תוכל למחוק אותם, ואתה לא תוכל להגדיל אותם. בזה רק תיתן להתפרנס לפסיכולוגים. אתה רוצה לתקן את המצב? תחשוב איך אתה יוצא מעצמך ומקבל ומרגיש רצונות הזרים במקום רצונות שלך. זה הכל. ובזה תתקן את בזה תתקן כל הרצונות שלך, כל התכונות שלך. תהיה אדם המתוקן. אין גישה אחרת, אין בכלל דרך אחרת במשהו להשתפר, אלא לעזוב מה שבפנים. תפסיק לחשוב על עצמך, תצא החוצה. בסדר?
Про свободу воли. Вы говорите, что нет свободы выбора, ну, кроме развития духовного или нет. И действительно, если мы на это смотрим, то так и кажется. Но, может быть, не свобода выбора, а просто свобода. Почему мы чувствуем себя свободными? Почему это кажется нам таким важным? Может быть, как может быть совершенство без свободы?
אנחנו מרבים לדבר על כך שאין חופש בחירה ואומרים שהחופש בחירה היחיד הוא חופש הבחירה ברוחניות. אבל בכל זאת, למה נדמה לנו שאנחנו כל כך חופשיים? למה זה טוב?
כך נדמה לכל אחד שהוא חופשי, גם כן לכלב שמסתובב ברחוב, גם לתינוק, שאמא מסתכלת עליו מה שהוא עושה שם, הוא לא חושב שזה אמא מסתכלת עליו. אם היינו מרגישים איך שאנחנו קשורים באלף חוטים מלמעלה, אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו קשורים. בשביל מה זה ניתן לנו? כי אם היינו יודעים שאנחנו קשורים, דווקא לא הייתה לנו זכות בחירה להתפתח ברוחניות. הלאה, צריכים עוד ללמוד.
¿Cómo puedo adquirir la carencia correctamente para percibir la realidad espiritual?
רגוברטו ממקסיקו שואל, איך אני יכול לרכוש את החיסרון הנכון כדי להרגיש את המציאות הרוחנית?
החיסרון לא נמצא בתוך האדם, החיסרון נמצא מחוץ לי. כל אחד מאחד מאיתנו הוא כאילו כאן נמצא, כמו נקודה שבלב. זהו. אין יותר. אם הנקודה שבלב, אם אני מגיע, וכאן זה כלי אין סוף. כלי אין סוף. מלכות דין סוף. אנחנו נמצאים כאן. הבורא ברא נקודה. הנקודה הזאת זה החלק הזה שבאנו, בכל אחד ואחד. אם אתה מרגיש את החיים שלך בנקודה הזאת, זה החיים העולם הזה. אם אתה, שזה נקרא שאתה מיטת הכרה. אם אתה מתחבר לעולם אינסוף, לכלי הכללי, שנקרא אדם הראשון, לא חשוב איך לקרוא לזה, נשמה, נשמה כללית. אז אתה מגיע לזה. לכן הרצון שבו אנחנו מרגישים חיים רוחניים הוא הרצון שנמצא מחוץ לנו. לכן במילים הפשוטות, על ידי האהבה אני מגיע לחיבור לרצון הזה. אדם צריך להבין שהוא לא חי בתוך עצמו, שהוא חי מחוץ לו. לצאת מהרצון הזה הגשמי שנמצא כאן, כן? זה רצון הגשמי. ולהגיע לרצון הרוחני, שם החיים הרוחניים האמיתיים. והיום, למה אנחנו נמצאים בזמן המיוחד? כי כל הנקודות האלו שנמצאות כאן, הן מרגישות את עצמם מחוברות יחד בכפר קטן, הן מרגישות את עצמם שנמצאות במצב הנורא ועוד מתגבר שנקרא משבר העולמי, וזה הכל שאנחנו נדחוף את עצמנו כל אחד ואחד כקבוצה. מה זה אנחנו כקבוצה היום? אנחנו ככפר קטן, כקבוצה שנדחפת בכוח הטבע לפנימה, להכיר את המציאות הפנימית. אז שוב, להתעלות מעל עצמו, ושם אתה מוצא את החיים הרוחניים, מה שאנחנו לומדים בחומת הקבלה, מה יש? זה אני, הרצון שלי הזה, על ידי המסך, אם אני יכול להתעלות. דווקא האגו הזה, הוא עוזר לי כדי לעלות, עזר כנגדו, וכך יוצאים. רק מעשה, פרקטיקה, עבודה עם הקבוצה, זה מה שיכול לעזור. יש לנו מספיק ידע. חסר הכוח הזה המחבר, המדליק, ככה מתוך הלחץ שידלק. בבקשה.
שמי ענת, גרמניה וישראל. השאלה שלי, הרב אמר שהכרת המציאות היא בחיבור של החלקים המנותקים ביחד. עכשיו, מכיוון שאנחנו חושבים בצורה גשמית עם כל מה שיש לנו בפנים, ואנחנו רואים כל מה שבפנים, ואני רואה כאן מולי כל הזמן את חלקים שמתחברים ביחד, בראש שלי השאלה שלי היא, האם החיבור שבינינו הוא כמו פאזל שכל החלקים מתחברים לתמונה אחת, כך הנשמות שלנו כשהן מאוחדות אנחנו נגיע לגמר תיקון. עכשיו, בפאזל אבל, וכמו כאן בגלגל, בגלגל שאנחנו רואים, יש חלקים שהם שונים, שהם לא מתחבקים לחלקים אחרים. יש חלקים קטנים שמתחבקים לחלקים קטנים, ואחר כך חלקים גדולים שמתחבקים לחלקים אחרים. אם אנחנו בנשמה, ברמה של הנשמה, צריכים להיות מחוברים, או מתחברים לנשמה הכללית, לכל נשמה ונשמה, או שזה כמו במציאות, נשמה שמתמנה לנשמה אחרת, ואז אנחנו מגיעים לכלל.
אנחנו מתחברים לנשמה הכללית המתוקנת. אנחנו בעצמנו לא מתקנים את הנשמות. כמו שציירתי כאן, אנחנו מתחברים למשהו שהוא שלם, שהוא עולם אינסוף. ובהשגת העולם אינסוף, בוא נגיד כך, זה העולם אינסוף, זה האדם הראשון, הנשמה הכללית, ואני נמצא ממנה, אם אפשר כך להגיד, ממנה, ב-125 מדרגות של התקרבות אליה. אבל יותר נכון להגיד שאני נמצא בתוכה ומתחיל להכיר אותה ב-125 מדרגות עד שאני מכיר אותה כולה. המדרגה הראשונה היא נקראת מחסום. זאת אומרת, אני נמצא בתוך השלמות, בתוך האין סוף, אבל כמו שאני חוזר מהכרה, יותר שומע קצת, מתחיל לראות, פותח את עצמי, ואז אני מרגיש איפה אני נמצא. זה בעצם הדרגות, שכל הדרגות האלה הן נקראות העולמות. כן? זאת אומרת, חזרה מחוסר הכרה להכרה. אבל אני נמצא במציאות הזאת גם עכשיו. כן.
Rav, what do we do when we get here right now? We are in a state where we have really our friends around us given us confidence. But when we go to the exterior environment, how do we keep this burning flame inside of us? How do we deal with the doubts that are going to come?
השאלה של ג'פרי מניופאונלנד.
זה אתה.
עכשיו כשאנחנו כאן אנחנו מרגישים את הביטחון מהחברים ואת הכוח מהם. מה עושים כשחוזרים הביתה ויש את הסביבה החיצונית ויש כל מיני ספקות שעולות? איך מחזיקים את הלהבה הפנימית שמרגישים עכשיו גם בבית?
אני אגיד לך, אני שמרגיש בלבול, הרפול, אני שמח מאוד, כי אני כבר בעל ניסיון, ואני יודע שעל ידי זה יבוא המצב החדש, יותר ברור, יותר ברור ברגש ובשכל. אדם צריך לאהוב את המצבים האלה שמתוספת בו ההרגשה הזאת של הערפול חושים, של הרצון לקבל הזה הגדול. זה לא סביבה משפיעה אליך. תאמין לי שכל הסביבה הזאת, מה שהיא מחוץ אליך, זה דומם לגמרי, זה כלום. הכל מה שאנחנו למדנו עכשיו בתפיסת המציאות זה אתה. אז מי זה שבא אליך ואתה, יש כאן יד אחד, שזה הטבע הכללי או אלוקים או בורא. ולכן אל תתלה את הגורל שלך, המציאות שלך, העצמאות שלך, שזה בכלל תלוי במישהו. זה רק בך תלוי. זה ובפרט שכמו שאתה אומר, אני נמצא רחוק, אני לא יודע, שוב אני חוזר לניופאולנד הזה, אני לא יודע לתאר, זה משהו בין הקרחונים ודובים הלבנים. אז אם אתה זוכר שאין עוד מלבדו כוח אחד הפועל במציאות, וכוח הזה מכוון אותך, והוא עכשיו מבלבל אותך, והוא עכשיו מוריד לך את הביטחון ומצב רוח, למה הוא עושה זאת? חסר לך להתגבר על עוד מנת האגו שעכשיו, על עוד מנת הרצון שעכשיו עולה. תעלה מעליו, יכול להיות שזאת תהיה מנת הרצון האחרונה, שאתה כבר ממנה והלאה יוצא לעולם הרוחני. אתה מבין? כך אנחנו גודלים. וכאן באיזשהו מקום זה המחסום. אולי כבר אתה בהתגברות על ההפרעה הזאת, כבר תצא, תקפוץ מעל המחסום. ואז כל הגלות הזאת היא כבר נעלמת, ואתה יוצא לגילוי, לגאולה.
טוב חברים, היום אנחנו ביום האחרון של הקונגרס, יום עמוס בהמון אירועים, אנחנו ככה בלי הפסקה עוברים מדבר לדבר. לפני שניכנס אל מדינת הקבלה, הבית החדש שאנחנו הולכים לבנות ביחד, אני ממשיך בפרזנטציה של אתמול לגבי הדברים שאתם יכולים לפגוש מבחינת המוצרים החדשים והדברים שמחכים לכם ביריד הספרים. אז ככה, כמו שאנחנו רואים כאן, אנחנו שומעים כאן הרבה שיעורי קבלה, ומי שירצה ללמוד אחר כך מחוץ לקונגרס ונמצא כאן בישראל, מוזמן להיות איתנו יחד בקמפוס קבלה. אנחנו פותחים עכשיו בכל רחבי הארץ מסלולי לימוד של קמפוס קבלה, יש דוכן בחוץ, תקחו פרטים ונשמח שתצטרפו אלינו. ספר הלימוד, מי שצופה בטלוויזיה כבר יודע, זה קבלה למתחיל. זה הספר שבו אנחנו לומדים מדי בוקר. אם אתם לומדים מהבית דרך הטלוויזיה, אתם מוזמנים לקחת אותו גם כן בדוכן.
באנגלית.
יש אותו באנגלית, בעברית, וזהו.
רוסית יש?
אם אין, אז יש המרים מקבילים. אבל יש את ההמרים האלה בדוכנים כמעט בכל השפות.
כשאלו בדוכנים יש בטוח, ברוסית כל החומרים מה שיש.
נכון, אז כל מי שרואה את עצמו כלומד, צריך את הספר הזה. את זה הזכרתי כבר אתמול, אני אזכיר אותו שוב. כתבי בעל הסולם זה למתקדמים יותר. אם יש לכם כבר קבלה למתחיל,
אחרי ספר הזה מגיע ספר הזה,
בסדר? אז זה באמת כל בעל הסולם. הספר הזה חדש, הוצאנו אותו לכבוד הקונגרס, שמו הלב מבין. אם פגשתם בספר הקודם שנקרא חוכמת הלב, זה ספר ההמשך, הלב מבין. ספר יפה לילדים, להורים. הילדים שלי כל יום לפני השינה, לכל אחד יש כזה ספר, יש לי 4 ילדים ברוך השם, כל אחד בוחר סיפור מפה, וזה מה שקוראים לפני השינה. אז עכשיו ממש לפני יומיים הגיע מבית הדפוס הלב מבין. זה ספר חדש. אתמול הרב ציין שמאוד כדאי להפיץ את החוכמה במקומות ציבוריים, לקנות ספרים, לשים אותם שם, שיהיה לאחרים שהם באים להמתין, לספריות, למקומות המתנה, לכל מיני מקומות. או יש אנשים שנותנים הרבה מתנות לחברים, אז אנחנו עושים משהו מיוחד, וכדי שיהיה לכם אפשרות באמת לקחת הרבה חומר ולהלק אותו, אנחנו עושים מבצע של 5 ספרים ב-100 שקלים בלבד, למתנות, למקומות ציבוריים. זה הערכה שרב דיבר עליה אתמול, וזה באמת מאוד מאוד חשוב. משמחה לשמחה, משהו קצת אחר, מוזיקה. יש לנו בעצם 6, כן, לפני שנעבור למוזיקה, אני מזכיר שהספר
הזה עצמאי עוד, פשוט לתת למישהו לקרוא, יש כאן כל הדברים שמסבירים על חוכמת הקבלה בצורה הקלה.
הספר הזה, קבלה במילים פשוטות, זה באמת הספר הכי קל שהוצאנו אי פעם.
והכי זול אני חושב היום.
כן, הוא ממש בגרושים. המוזיקה, כל המוזיקה שלנו, עשיתי שם, עשיתי סיבוב בבוקר בדוכן, יש 6 דיסקים חדשים של מוזיקה יפהפייה, ומי שרוצה כמוני למשל לקחת את הכל במכה, אז אנחנו עושים את כל זה, ששת הדיסקים ב-50 שקלים בלבד, תיהנו מכל המוזיקה. בדוכן הספרים ברוסית עושים גם כן, נגמרו כבר הרבה מהספרים, אבל ממה שנשאר עושים מבצע של 50% הנחה, כדי שבאמת תיקחו כמה שיותר, תיתנו מתנות, תחלקו במדינות שלכם. 50% הנחה על ספרים חדשים בדוכן הספרים ברוסית, תבואו, תראו ותיקחו. בלובי הכניסה כמה בנות יקרות התארגנו היום בבוקר, והן רוצות לעשות עצומה, עצומה להוט. כל האנשים שרוצים לחתום על עצומה להוט שמעכבת את עליית ערוץ הקבלה, אז יש לכם בנות שיחכו לכם כל היום, כל מי שרוצה לחתום על עצומה להוט, שירימו להעביר את ערוץ הקבלה כמה שיותר מהר בלובי הכניסה. בואו נראה מה שכחתי. לא שכחתי שום דבר. לא, את זה כבר דיברתי. אתה בעצם דיברת אתמול על זה שאתה מאוד ממליץ שאנשים כאילו ישימו את הספרים במקומות ציבוריים, ושיהיה להם ערכת הפצה כזאת.
אני בעד שכל אחד יהיה בבית ספרייה, והוא יחלק ספרים בין המכירים שלו, רחוקים יותר, קרובים יותר, איסוף אותם ושוב ככה, ואז הוא יוכל בצורה כזאת להפיץ. אני, מתי אני שם יהיה? אחרי הפרזנטציה?
אחרי הפרזנטציה אנחנו כבר נודיע מתי הרב לייטמן יחתום על ספרים שלו בהפסקות במשך היום.
כן, אבל בדרך כלל אני חותם כאן באזור נשים, כי גברים לא קונים ולא יודעים בכלל מה קורה שם. אני מאוד מוחזב מהם.
חיים רץ בא לכאן בריצה להגיד לי שגם בדוכן באנגלית עושים את אותו מבצע. אנחנו באחדות בכל השפות, 5 ספרים במחיר מוזל גם בדוכן באנגלית. עכשיו אנחנו עוברים לשיר לסיום השיעור, ומיד ממשיכים לפרזנטציה של
ולא מדינת. לשכוח, למי שיש באמת איזה רצון או המקצוע קרוב לטלוויזיה, לגשת לשם, איפה הטלוויזיה שלנו, עד הסוף ליציאת ביציאת העולם וימינה, ושם להירשם ולדבר. אתם מאוד מאוד, אנחנו מאוד מאוד זקוקים בכם.
שיר.
דימה נותן לחיות כמו את האהבה.